כן, שלום, תודה שלומי, ותודה רב חנן, מאוד נהניתי מהדברים שלך, ותודה אריה על היוזמה הזאת. זה דבר גדול שאנחנו לומדים ביחד ביום הזה, ובעזרת השם אנחנו עוד מעט, אנחנו נחזור לשגרה, נחזור לבית הכנסת, ונחזור להיות ביחד, ונתפלל ביחד, ונלמד ביחד, בעזרת השם עוד מעט. אני בחרתי היום, הערב, לדבר על לזכרו של הראשון לציון, הרב אליהו בקשי דורון, זכר צדיק לברכה. שנייה, אני פותח את זה. ואני חשבתי לדבר עליו, שבאמת זה צער גדול, זה מאוד עצוב, כמו שלומי, כמו שאמרת, שאדם גדול כמוהו, אדם צדיק, תמיד חכם גדול, שנפטר בתקופה הזאת, ונכון, היו 20 אנשים בלוויה שלו, ואני רוצה לדבר, ללמד אחד מהתשובות שלו, וככה נלמד קצת על דמותו ועל סגנונו כפוסק הלכה. אז בואו נתחיל עם הספר שלו. הוא כתב כמה תשובות בספר שנקרא בניין אב, תשובות ומחקרים, ואנחנו נתמקד בתשובה אחת, סמכות והנהגה בנשים ובגרים, האם אישה יכולה לפסוק הלכה? וזה כמובן, זה שאלה עכשווי, זה שאלה שיש הרבה מחלוקות היום, ויכוחים, ואנחנו נראה את שיטתו של הרב בעניין הזה. הוא בכלל לא נכנס לפוליטיקה, הוא מתמקד ומתרכז רק על מקורות הלכתיים, ואני חושב שיש לו דרך מאוד מיוחד להבין את העניין הזה ולפתוח את הסוגיה הזאת. אז קודם כל, מה נאמר על דמותו וסגנונו כפוסק הלכה? מהשיחה הזאת אני חושב שאנחנו רואים ארבע דברים על הרב בקשי דורון. קודם כל, הוא לא חשש להתעמת עם שאלות קשות. יש הרבה רבנים שמתעמים, שבורחים משאלות קשות כאלו, והוא היה מוכן באמת לענות על שאלות כאלו. דבר שני, הוא מדגים הבנה עמוקה של מושגי היסוד בפילוסופיה הפוליטית. זה מעניין איך שהוא נכנס ומתחיל ומדבר רעיונות מהפילוסופיה לפני שהוא מתחיל להיכנס למקורות ההלכתיים. דבר שלישי, הוא הוגה דעה עצמאי בפסק הלכה, וגם הוא בן אדם מאוד רגיש ואמפתי, ואנחנו נראה את זה איך שהוא מנתח את הדברים. אז קודם כל מתחיל עם שאלה מאוד עקרוני. שאלה, הוא מתחיל לתת לנו רקע רעיוני, אפשר להגיד. הוא מדבר על שתי נושאים. מה זה סמכות ומה זה הנהגה ומה ההבדל ביניהם. ולכאורה, הנהגה פועלת מכוח הסמכות. יש לאדם סמכות, וככה הוא פועל, הוא הופך להיות מנהיג בגלל שיש לו סמכות רשמי. אבל המציאות הוא אחרת, שיש שם סמכות שאינה קשורה להנהגה, ויש הנהגה שאינה פועלת בכוח הסמכות. והוא מנתח את זה דרך התפילה שלנו. אנחנו מתפללים כל יום, השיבה שופטינו כבראשונה, ויועצינו כבתחילה. והוא שואל שאלה מאוד פשוטה, מה ההבדל בין שופטינו ויועצינו? מה ההבדל בין שופט ויועץ? למה התפילה חוזר על עצמו? האם יש הבדל בין שתי המושגים האלו? והוא מסביר ככה, ששופטיך זה קשור לסמכות, ויועציך זה קשור להנהגה. מה ההבדל ביניהם? שופטיך, סמכות, קשור לרעיונות הבאים, לשלטון, לממשלה, מדיניות, זה מינוי פורמלי, מלכות, כהונה, זה מעמד. זה מעמד אדם נמנה להיות, יש לו תפקיד, הוא מנוי בתפקיד הזה. לעומת זאת, הנהגה זה משהו אחר לגמרי. אדם יכול להיות מנהיג בלי סמכות. יש הרבה אנשים שיש להם הרבה סמכות, הרבה כוח פוליטי, אבל הם לא מנהיגים בכלל. וזה תלוי בקריזמה. גדול הדור לדוגמה, אני אתן סיפור, אני אספר סיפור רב משה פיינסטין, שאלו אותו פעם, איך הפכת להיות גדול הדור? אז הוא אמר, יום אחד מישהו בא אליי ושאל אותי שאלה. ואני עניתי על השאלה הזאת. יום הבא מישהו אחר הגיע עם שאלה, ועניתי גם אליו, נתתי לו תשובה. והאנשים האלו אהבו את התשובות שלי, אז עוד הרבה אנשים הגיעו אליי לשאול שאלות. ופתאום, רב משה פיינסטין הפך להיות אחד מגדולי הדור. עוד פעם, הוא לא נמנה להיות גדול הדור, זה לא תפקיד רשמי, לא קיבל כסף על התפקיד הזה, הוא פשוט, היה לו השפעה, היה לו קריזמה, היה לו תשובות לשאלות הלכתיים. וזה תלוי בגדולתם ובמינוי הציבור. והמנהיגות תורנית זה עונק מכוח התורה. זה כוח התורה, אדם יכול להיות בעל השפעה גדולה, בעל שם טוב לדוגמה, לא היה לו מנוי פורמלי, אבל הוא היה משפיע גדול, מנהיג גדול בהיסטוריה שלנו. ואם אנחנו חושבים על דמויות מתנך, לדוגמה המלך דוד, המלך שאול, אלו שופטיך, זה סמכות. הריש גלותא לדוגמה, אולי הסנהדרין לדוגמה. אבל להיות מנהיג זה שמואל הנביא, שמשון, כל שופטי ישראל, לא היה להם תפקיד רשמי, אבל הם היו אנשים עם הרבה רוח, והם הפכו להיות מנהיגים דרך הקריזמה שלהם, דרך הפעולה שלהם שהם רצו לעזור לעם ישראל ולהציל אותם. אז עם הרקע הזה, עם ההבדל בין סמכות והנהגה, דרך אגב, אני זוכר פעם, הייתי בסמינר עם אחד מהמורים שלי, קוראים לו מרטי לינסקי, הוא אדם מאוד חכם, הוא פרופסור בהרווארד, והוא תמיד כשישבנו בסמינר איתו, כשדיברנו על מנהיגות, ישבתי עם כמה מנהיגים, אפשר להגיד מנהיגים יהודים בארצות הברית, ותמיד כשאמרנו להיות מנהיג זה ככה, ככה הוא אומר לו, אין דבר כזה להיות מנהיג. אדם לא, הוא לא מנהיג. אדם יכול לשמש מנהיגות. אדם יכול לנסות לפתור בעיות. אדם יכול לנסות לתקן דבר. אין דבר כזה להיות מנהיג. אין דבר כזה. אדם לא, הוא לא מנהיג. הוא מממש מנהיגות. וזה ההבדל בין הנהגה וסמכות. עכשיו, כדי להבין סמכות, אנחנו צריכים לדבר על הסמכות, על מינוי מלך בישראל. והמקור המרכזי זה דברים פרק י' ז', אנחנו מדברים על המצווה למדוד מלך, שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוקיך בו, מקרב אחיך תשים עליך מלך. אנחנו יכולים לבחור מלך רק מעם ישראל ולא מעמים אחרים, ואנחנו נראה גם כן, זאת אומרת גם כן שגר לא יכול להיות מלך. אז מה אומר הרמב״ם? הרמב״ם קובע, אין מעמידין מלך מקהל גרים, אפילו גר לא יכול להיות מלך. עד שתהיה אמו מישראל שנאמר, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי. אבל עכשיו אנחנו רואים ברמב״ם שהוא מרחיב את הדין הזה. הרמב״ם קובע הלכה מאוד, מאוד משמעותי פה. הוא אומר שזה לא רק מלך. אדם גר, זה לא רק, אסור לו להיות מלך, אבל גם, ולא מלכות בלבד, אלא לכל שררות בישראל. לא שר צבא, ולא שר חמישים, או שר הצהרה, אפילו ממנה על אמת המים, שמחלק ממנו לשדות, ואין צריך לומר דיין או נשיא, שלא יהיה אלא מישראל. אז גר לא יכול להיות מלך, וגם הוא לא יכול להיות שום מנהיג רשמי בישראל, כמו שכתוב, מקרב אחיך שום תשים עליך מלך. עכשיו, מה אומר הרמב״ם על אישה? בוא נסתכל, אז הרמב״ם כותב פה, עכשיו הוא ממשיך, אין מעמידין אישה במלכות, שנאמר עליך מלך ולא מלכה. אז כנראה שאישה, אנחנו מתייחסים אליה כגר. כמו שגר לא יכול להיות מלך, גם אישה לא יכולה להיות מלכה. וגם הרמב"ם מרחיב, וכן כל משימות שבישראל אין ממנים בהם אלא איש. אז השאלה, מאיפה הרמב"ם, מאיפה הוא למד את זה? מה המקור לרמב"ם, כאילו הרמב"ם הזה, הרמב"ם המרתק הזה? אז הכסף משנה אומר לנו, נו, כתוב את זה בספרי. הרמב"ם מצא את זה בספרי. אבל אם אנחנו מסתכלים בספרי שלנו, זה לא כתוב שם. כתוב שום תשים מת מנה אחר תחתיו, מלך ולא מלכה. אבל לא כתוב שאישה לא יכולה להיות עורך דין, לא כתוב שאישה לא יכולה להיות שופטת, לא כתוב שאישה לא יכולה להיות משגיחה קשרות ומנכ"ל של חברה. אז זה בעיה, וזו שאלה גדולה על הרמב"ם. עכשיו בוא נסתכל על מינוי גר כדיין, שאנחנו נראה שהאמת היא שיש מחלוקת וסתירה בין שתי מקורות. וכשאנחנו נכנסים לדיון הזה, אנחנו נבין מה גר כן, האמת היא שכן גר יכול לעשות כמה דברים. ובואו נראה מה שכתוב פה. יש לנו סתירה בין שתי מקורות פה. ביבמות, במסכת יבמות כתוב, אמר רבה, גר דן את חברו, זאת אומרת גר אחר ולא ישראלי, דין תורה. אז גר רק יכול לדון גר אחר. אבל בסנהדרין כתוב, הכל קשה לדון, לתורי גר. אז כנראה שגר כן יכול לדון. אז מה, איך אפשר לפתור את הסתירה בין מסכת יבמות ומסכת סנהדרין? והראשונים דנים בזה. יש כמה תשובות. התוספות לדוגמה, הרש"י לדוגמה אומר שהגר לא יכול לדון דיני נפשות, אבל הוא יכול לדון דיני ממונות. התוספות ישנים כתוב שהוא יכול לדון בדרך, לא יכול לדון בדרך כפוי, אבל בדרך ארעי. אבל בראש אנחנו רואים משהו מאוד מעניין. שהוא אומר שגר אסור לו לדון בדין שיש כפייה. בדין שיש כפייה, אם אנחנו כופים על אדם ללכת לבית דין, במקרה כזה גר לא יכול להיות לדון. אבל במקרה שאדם בוחר ללכת לבית דין והוא רוצה שהדיין שלו יהיה גר, אז במקרה כזה, בדין שאין כפייה, הגר יכול, גם הגר יכול לדון. אז מה אנחנו רואים פה? אנחנו חוזרים לאותו רעיונים של סמכות והנהגה. לגבי סמכות, כמינוי רשמי, הגר לא יכול לדון בכלל. אבל כמנהיג, הגר כן יכול לתפקד ולהנהיג כמו, כמו, כמו דיין. אז בואו נראה מה כתוב פה, מה הפסק הלכה. אז רוב הראשונים, כמו השח, הבח, הסמה, כותבים, וגר דן את חברו, ביורדיה, סוף סימן ריש סמך ת', פסק בהדיה. ואפילו בכפייה מותר לדון חברו, ובלא כפייה מותר לדון אפילו ישראל. אז אם אנחנו מדברים על מקרה שאדם לא נכפה להיות נידן על ידי גר, אז הוא יכול לדון אותו. אז בוא ניקח דוגמה, בוא נאמר שאני הולך אל גר ואני שואל אותו שאלה הלכתי, האם אני אוכל לעשות זה וזה בשבת? אז זה מקרה שהוא לא כופה אותי, אני פשוט עונה לשאלה שאני שאלתי. אז במקרה כזה, הגר כן יכול לפסוק הלכה. הוא לא יכול להיות דיין באיזשהו בית דין ולקבל שכר על זה, אבל בסדר, הוא יכול לפסוק הלכה, הוא יכול לענה על שאלות. זה מה שרבי עקשי דורון כותב. לספרה זו, נפסקה ההלכה כדעת רוב האחרונים והראשונים שאין איסור מינוי וסרה, רק בדין שהדיין מחייב את הנתבע לדון בו. אילו דין הנעשה שלא בכפייה, מותר אפילו בגר. מכאן נוכל ללמוד להלכה שכל מינוי גר או אישה לתפקיד שאין בו סמכות של כפייה, גם אם בעל התפקיד בעמדת מפתח, ודעת בעל התפקיד קובעת. אם דעתו קובעת רק כמומחה, כמנהיג וכבעל הוראה, ואין יכול לכבות את דעתו, אין בזה משום מינוי וסורה, ואין נכלל בכלל האיסור לתן לך איש נוכרי. אז מה שהוא אומר פה, שהאמת שיש שתי מוסדות פה. יש המוסד של מינוי מלך, תפקיד רשמי, סמכות, בעניינים האלו הגר לא יכול לתפקד. וגם אישה, אבל בתחום של ההנהגה, בתחום של להיות משפיע, להיות פוסק הלכה, שזה לא דבר רשמי, אז גר יכול לפסוק הלכה, וגם כנראה אישה יכולה לפסוק הלכה, ודוגמה מופת זה שמאיה ואבטליון, שהם היו הנשיאים, הם היו אבות בית דין, והם היו גרים לפי מה שאנחנו יודעים עליהם, זה איך הם שימשו כבעלי דין, כאבות בית דין, והתשובה היא שהכוח שלהם נבע מכוח התורה, שהם היו גדולי הדור. אז כגדולי הדור, כולם קיבלו על עצמם שהם יהיו המנהיגי הדור. ובמקרים כאלו הם כן יכולים לפסוק הלכה, וגם לדון במקרים שאנשים יבחרו שהם יהיו הדיינים והמנהיגים. ויותר מזה, יש הבדל בין אישה לגר. שלגבי גר, אין מחלוקת בכלל. מה שכתוב, כתוב, שגר, כאילו, אסור לדון במקרים, הוא לא יכול להיות למנות כדיין, אבל לגבי אישה, יש מחלוקת. שמה שלמדנו מהרמב״ם, שאישה לא יכולה לתפקד, להיות לקחת תפקיד של ספרה, האמת שזה מחלוקת, לא כולם מסכימים על, עם שיטת הרמב״ם. לדוגמה, אנחנו רואים שתי דוגמאות. לדוגמה, ספר החינוך, שזה דווקא נמצא בפרשתנו. ספר החינוך, יש מצווה שאסור להיכנס שטוי במקדש. וכן שלא להורות כשאדם שטוי ושיקור, אסור להורות הלכה ולהיכנס לבית המקדש בזמנים האלו. ואיך אנחנו, מה הקשר בין שני הדברים האלו? שכתוב, זה, יש סמיכות פרשיות, שכתוב את הדין לא ייכנס לשיקור לבית המקדש, גם כתוב הוא להורות את בני ישראל. ומה כותב הספר החינוך? הוא מכניס משהו מאוד מעניין. בסוף המצווה, מצווה כף, קוף נון ב' הוא כותב, ונוהג איסור ביית המקדש בזכירות, בזמן הבית, בזכרים ובנקבות. ומניעה תורה בכל מקום וכל זמן בזכרים, וכן באישה חכמה הראויה להורות. אם אישה היא חכמה, ראויה להורות, אנחנו לא מדברים על מינוי סתם כדי להיות פמיניסטי או אגליטרי, להיות שווייני, לא, זה לא קשור בכלל. אם יש לה, אם יודעת, היא יודעת הלכה, היא אישה למדנית, אישה תלמידת חכמים, היא יכולה לפסוק הלכה להורות, כמו שגבר גם כן יכול להורות. בוא נסתכל גם החידה, רב חיים יוסף דוד אזולאי, בברכי יוסף, הוא גם כותב משהו מאוד דומה, אף אישה פסולה דון מכל מקום, אישה חכמה יכולה להורות הרעה. היא לא יכולה לשב בבית דין, לא יכולה לתפקד כאב בית דין, או לקבל משכורת, להיות דיין ברבנות, אבל היא כן יכולה להורות הוראה. אוקיי? וכאילו דוגמה מופת לזה, זה דבורה, שהייתה מלמדת להם דינים, וגם דבורה, אנחנו יודעים, שהיא קיבלה סמכות מעם ישראל לפי התוספות. אז בואו נסתכל בעוד חלק מהתשובה שלו. אנחנו רואים גם שהרב בקשדורון היה פוסק אנושי ואמפתי, שהוא כותב על טעם המצווה. למה אנחנו אוסרים לגר להיות דיין? זה דבר מאוד קשה, שמצד שני אנחנו, מצד אחד אנחנו אומרים שצריך לאהוב את הגר, יש מצווה לאהוב את הגר. אז למה אנחנו דווקא מונעים אותו להיות דיינים? זה, 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 זה נראה מאוד אכזרי. והוא כותב, קודם כל בטעם המצווה, שלא לתת סמכות כפייה וסורה לגר, כותב החינוך, שכל הממונה בעם ישראל צריך להיות אימון על מידותיהם של אבות הקדושים. ישראל רחמנים בשנים וגולי חסדים, וגר אינו נכון בירושת במידות אלו לא מתמנה. אז הוא לא בא מצאצאי אברהם יצחק ויעקב. אבל הוא ממשיך פה, וזה לדעתי זה, הוא מוסיף צד מאוד מאוד מעניין, וייתכן שדווקא החיוב הגדול לאהוב את הגר ולשמור מעמדו והאיסור החמור של הנעת הגר, הוא הטעם גם למצווה זו. בדרך הטבע, כל בעל שררה וסמכות נתון לביקורת, הוא מעורר קנאה ותחרות. סמכות הכפייה ממרידה את הנשלט על השולט. ויש חשש שגר שיהיה בעל שרה יביא הדבר לפגיעה אישית בגרותו. לגבי הגר, אנחנו רוצים לשמור אותו, אנחנו רוצים שאנשים לא יבקרו אותו, ושהוא לא יעורר קנאה ותחרות. עוד פעם, זה כדי לשמור עליו, בגלל שאנחנו אוהבים אותו, אז זה אולי הסיבה שלא יכול להיות דיין. עוד פעם, אנחנו רואים את הרב בקשדורון, אדם אנושי, אדם אמפתי, והבין, כאילו נכנס לתוך הפסיכולוגיה של האדם, והוא מבין את האדם לתוך עומקו. אז מה המסקנה שלו? אז הוא אומר, המסקנה שלו מאוד מעניין, מכל האמור נראה שאישה וגר יכולים לשמש כמנהיגים ואפילו כגדולי הדור, שכוח הנקדם מחייבת את הסמכות. אישה וגר יכולים לשמש מורה הוראה ולמי תורה ופסקים. אז זה המסקנה שלו. והוא ממשיך, יכולים הם לדון מבלי כפייה, יש ספק אם יכולים הם לקבל סמכות על ידי בחירות דמוקרטיות שדינם כמי שהקהל קיבלה עליהם. דעת הרבה מנם עוסקים, הדבר מותר. לכן באישה יש להקל בדבר, כיוון שעצם האיסור יש בר מחלוקת ראשונים, בכל תפקיד הוא אומר, צריך להבין, לברר כל סוגי התפקיד. אבל מה שאנחנו רואים פה, שרב בקשי דורון, קודם כל, הוא אדם שמקיף את כל ההלכה, והתשובה שלו מאוד מסודר, מאוד מורגן, מאוד ברור, והוא לא נכנס לפוליטיקה פה, הוא לא אדם שמחפש את כל ה... אין לו אג'נדה, הוא לא רוצה להיות שווייני, גלטרי, פמיניסטי, זה לא משהו, לא חושב על דברים האלה, הוא פשוט מנתח את היסודות ההלכתיים, והוא לא מפחד להגיד את האמת, שהאמת שאישה יכולה להורות הלכה, לפי המקורות שהוא מביא, לפי הניתוח של הסוגיה, ואנחנו רואים שבאמת זה צער גדול שאנחנו, שהפסדנו אדם גדול כרב אליהו בקשי דורון זצ"ל, ובעזרת השם שתהי נשמתו צורה בצור החיים, ושנזכה ללמוד את כל תורתו ולהמשיך בדרכו בתורה ובמוסר, ושתהי נשמתו צורה בצור החיים. תודה רבה וערב טוב לכולם.
תודה רבה לרב איתן בן דוד, לרב של קהילת